שלום לכולם, אנחנו פה היום מקליטים את פרק 54 של המרוץ לדירה עם ימית אפריאט. מישהו חסר לכם חברים? שוהם לא פה איתנו היום, וזה סתם ככה כי הקלטתי פרק עם קובי זהבי לפודקאסט שלו, ואמרנו יאללה בואו נקליט גם לפודקאסט שלי, אדם מאוד מאוד מעניין עם הרבה סיפורים מעוררי השראה. אז אני ממש ככה מתרגשת ושמחה שאנחנו פה ביחד הבוקר, מקליטים פרק.
אושר גדול להיות כאן.
אז קובי זהבי, מלווה משקיעים, יזם, איש עסקים, מומחה ברפואה סינית, וואו, כמה כן, תארים.
כן, והילודות שלי היו מוסיפות גם בשלן לא רע, זה שווה. בכלל, כן.
מה קורה קובי?
תענוג, תענוג.
איך כיף שאתה פה?
הכל טוב. שוק ככה משוגע. לא יודע, מה בא לך להתחיל?
אז זהו, שוק משוגע. פתאום אנחנו אומרים, רגע, מה קורה בשוק הליווי משקיעים? מה קורה שם? האם יש עצירה? האם אנשים מאססים יותר? הרי לפני שנה, שנתיים, היה טירוף מוחלט. כל נכון. דירה שיצא לשוק, היו עליה 10 אנשים שרוצים לקנות אותה, ונמכרה לה מרבה במחיר. מה קורה היום?
תראי, אנחנו חווים שינוי בשוק. ללא ספק, זאת אומרת, יש כל מיני שחקנים שיצאו מהשוק, זאת אומרת, משקיעים שהם קצת יותר חובבנים, או שכאלה שהלכו לפי הכותרות בעיתונים, קצת נעלמו מהשוק, כי פתאום הכותרות הרבה יותר מפחידות.
הריבית מפחידה אותם.
בדיוק, הריבית מפחידה אותם, החוסר ודאות מפחיד אותם, ואני חושב שהיום באמת נשארים משקיעים שמבינים שאין מה לעשות נדלן, זה כלי שהוא עוצמתי לצמיחה פיננסית, ומי שיודע לתכנן את זה נכון, אוקיי, ירוויח, זה לא משנה אם השוק עולה, יורד, זה הכל עניין של אסטרטגיה ואיך פועלים בכל שוק. דווקא אני יכול להגיד שאנחנו, כן יש אולי טיפה פחות טלפונים, בסדר, אבל מגיעים משקיעים שהם הרבה יותר רציניים, הרבה יותר פשלים, בסדר? ואני חושב שגם כיף לעבוד עם משקיעים כאלה. זאת אומרת, לפעמים יש להם גם את המספיק און לעבוד איתם ולעשות תהליכים יצירתיים בבנייה של תיק נכסים. כי אני חושב שההסתכלות היא לא רק בוא תקנה עכשיו דירה להשקעה ואיזה יופי, יאללה. זה, לא נתקלתי במישהו שקנה דירה אחת להשקעה וזה הוציא אותו עכשיו לאיזה חופש פיננסי או איזה ביטחון כלכלי וזה הכל טוב אצלו בחיים. לא נתקלתי. גם אם זה דירה עכשיו בצפון תל אביב, בלא יודע כמה.
צריך 15-20 דירות בשביל להגיע לזה.
בדיוק, אוקיי? יכול להיות גם 10 דירות אתה יכול להגיע לזה. שאלה מה השווי, שאלה איך התיק נכסים בנוי, כמה הוא יציב, כמה הוא מפוזר. יש, זה אסטרטגיה שלמה. ובסופו של דבר את המשקיעים שלנו אנחנו תמיד מודדים לא לקנות דירה אחת אלא לבנות תיק נכסים שיהווה להם ביטחון כלכלי בעתיד. אני משתדל לא להשתמש במילה הסכנה פנסיה, כי זה נשמע וואו וואו, מה אני כולו בן 20 וקצת, איזו פנסיה עכשיו, מה אתה רוצה ממני?
67, אבל אולי עד שהוא יגיע זה כבר ילך ויגיע.
בדיוק, חוץ מזה אני אומר גיל 67 זה נכון להיום, בעתיד אין לי ספק שהם יהיו חייבים להעלות את גיל הפרישה. מסדר, את אומרת, זה ידוע, רק דבר אחד שלא ידוע, מה יהיה גיל הפרישה. שתיים, אני אסתכל על ההורים שלי, אוקיי? שאלק פרשו, הם לא פרשו מעולם, בסדר? והם לא נהנו גם מעולם מהגיל פרישה הזה, ואני לא יודע מה יהיה איתי, ואני אומר, למה אני צריך לחכות לגיל 67, שהבריאות כבר לא תהיה בריאות, שהגוף כבר, מה לעשות, עושה את שלו בגיל הזה? אני רוצה ליהנות, אוקיי? שאני עוד מסוגל לתפקד. וזה מה שמוביל, אחד מהדברים שמובילים אותי בעשייה. אבל תמיד ההסתכלות היא לא רק מה עכשיו, אלא לא לקצור את הפירות עכשיו, אלא לקצור אותם בעתיד וליהנות מהם. אוקיי?
קובי, אני חווה, ומעניין אותי אם גם אצלך מהצד הלא מימוני של התמונה, אני חווה שמי שרוצה לקנות דירה, לא כל כך מתרגש מהריבית. זאת אומרת, בין אם היא הריבית הפריים 1.6, או 4.5, או 5, הוא יקנה דירה.
זה, תראי, זה מאוד תלוי עכשיו. זה תלוי, אם זה דירה למגורים, היא נקנית, אוקיי, רוב הפעמים במקום מאוד מאוד אמוציונלי. זאת אומרת, התאהבתי בבית, איזה יופי של פרויקט מהמם, הסביבה, איזה גני ילדים, אתה לא מבין איזה נוף, איזה שכנים, השכנים טובים בעיניי. וזה מקום, אוקיי, אנשים מתאהבים בדירה והם מוכנים לשלם לפעמים כמעט כל מחיר על זה. כשזה מדובר בהשקעות, אין מה לעשות, בסוף יש תוכנית עסקית, והעסקה צריכה לעשות שכל. כמו שאמרתי, אנחנו רואים אנשים שמגיעים ואומרים, בסדר, הריבית גבוהה היום, מחר היא תחזור להיות נמוכה. המחר הזה יכול להיות בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד חמש, אבל בסוף זה כמו משחק של גאות ושפל. בסדר, זה עולה, יורד, נכון, התרגלנו לסביבת ריבית אפסית יותר מעשור.
התרגלנו לעליות ערך, שעכשיו אנחנו קצת לא יודעים מה יקרה לגבי זה גם.
אני די בטוח מה יהיה. לא יהיה.
בטוח? לא יהיה לי התפך?
לא יהיה. אם אני יכול לאמר, וזה מוקלט, בשנה, שנתיים הבאות, אני חושב שבטוח לא נראה עליות ערך כמו שהיו.
זה בסדר.
נראה עליית ערך של 4-5 אחוז.
זה גם עליית ערך.
בסדר, אבל זה עדיין נדין.
כשאני חושבת עליית ערך עם הלקוחות שלי, אמרתי לך, אני נורא נורא שמרנית. אני עושה להם 3.5 אחוזים.
מצוין, ככה צריך.
אז גם זה עליית ערך.
נכון, אבל את יודעת, הרבה אנשים חיים בשוק העבר. זאת אומרת, בשוק שהיה ב-2021, הם מדמיינים את יודעת שהם קונים.
17 אחוז.
17 אחוז, אני חייב להגיד לך שזה עוד עדין. בסדר, אני יודע מה אנחנו עשינו לתיק ההשקעות שלנו הפרטי, ולמשקיעים שלנו זה רווחים של עשרות אחוזים בשנה, אני מדבר איתך על 40-50 אחוז לפעמים. זה עכשיו, דרך אגב, גם שאני חישבתי להם, אוקיי, אני כמוך, אמרתי 4-5 אחוז, כי זה היה בדרך כלל גם בתקופה של כחלון שהשוק די עמד, זה היה לי יותר, היא הייתה מאוד מאוד סולידית. עכשיו, 4-5 אחוז, בשוק של נכסים שהם יחסית זולים, אז אני מדבר איתך, שוק שקנינו, היינו קונים דירות עוד ב-400 אלף שקל, בסדר? חיה שנכחדה מן העולם כמעט. אז ה-5% זה לא הרבה כסף, מבינה? זה קשה לעמוד את זה, מספיק שהדוד התקלקל, זה כבר קצת הרס את ה-5%. אז בגלל זה, את אומרת, אני אומר שהשוק ככה די יעמוד, אבל עוד פעם, אני לא נבין, ניסיתי לחבר את כדור הבדולח גם הבוקר, והוא לא עבד. אז אין לי מושג מה יהיה.
איזה עיר אתה מתמחה?
אנחנו פעילים בכמה מקומות, בכלל, בגלובוס, בסדר, הפעילות שלנו, והיא משתנה. זאת אומרת, היום העיקר הפוקוס שלנו זה בקריית אתא, ובכלל בגוש הקריות. פוקוס מאוד גדול על קריית אתא. אנחנו עיר שאנחנו מכירים, אפשר להגיד, כל דלת שמה. כבר המון שנים. באמת?
כן.
יאללה.
מה מרגש אותי.
נכון, דיברנו על זה.
כן.
באזור שווית.
כן.
נכון. אחלה. אחלה מקום. יש לנו גם שם כמה דירות. כן. אחלה שכונה. אנחנו מאוד אוהבים אותה. ההסתכלות שלי בכלל בנדלן, זאת אומרת, תקנה היום שמחר יהיה יקר יותר. אוקיי? מה זה אומר? עכשיו, מה גורם לשוק לעשות עליית ערך? בדרך כלל, שוק שהוא מתפתח. שוק מתפתח שיש תוכניות פיתוח. אם נסתכל על תוכניות פיתוח, אוקיי, בקריית אתא שמדברים, אז שאנחנו הגענו, אוקיי, אז דיברו על כביש 6, היום כביש 6 כבר מגיע עד מחלף סומך, כמה של בית חולים, ומרכז אקדמי, ופארק הייטק, ורכבת קלה, איקאה היה כבר. עכשיו שאמרו לי מה וזה וזה, אמרתי, תקשיבו, איקאה הגיעה לקריית אתא. עכשיו אני מסתכל על תוכנית אבא, מה הולכת להיות, היא לא הייתה עוד מאושרת, ואמרו לי, כן, אבל מה, איך אתה יודע, אני אומר, קריית אתא, לקריית אתא, לאיקאה, יש תקציב הרבה יותר גדול לעשות חקר שוק מאשר לי יש. בסדר? ועוד היינו בתחילת הדרך. אם הם בחרו את הלוקיישן, כנראה שהם יודעים הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. ואם אני לוקח את כל זה, ואת התוכנית פיתוח המרחבית של העיר, של כל גוש הקריות, ואני מסתכל גם ממבט, ממעוף הציפור, מלמעלה, איך כל האזור הזה הולך להתפתח, לי זה עשה שכב, ואני יכול להגיד לך שצחקו עליי. עכשיו, גם שהגענו לפולין, זה, אוקיי, מדינה שהיא לא פופולרית כל כך בקרב ישראלים, אוקיי? גם יכול להבין שואה והרבה דברים שקונוטטות כאלה. שואלות, תודה, קרה, יש הרבה, גם אנגליה שמשקיעים קרה, גם גרמניה קרה. בסדר, זה לא סיבן, לא אני גר שם. בסדר, הם בא להם שיקפאו שם, הם רגילים לזה דרך אגב, פולנים. הם יושבים לבד בחושך, הכל טוב. אבל הגענו לפולין, אנחנו משקיעים גם בפולין ומלווים, בוורשה ובלודג'. בסדר, וגם שם אנחנו נמצאים או בשכונות, או בערים, בלוקיישנים, תמיד שיש שם תוכניות פיתוח, כי תמיד הראש הוא לקנות היום בזול, שהאזור יתפתח ותהיה עליית ערך, שאוקיי, ככה בעצם בסופו של דבר גם נגדיל את השווי שלנו. בסדר, זה לא רק כמה נכנס לנו בתזרים, אלא כמה אנחנו גם שווים, או כמה הצלחנו להגדיל את השווי האישי שלנו, של התא המשפחתי, אוקיי, משנה לשנה.
קובי, קפצנו ישר לתוך העניינים האלו המאוד שמה אתה מתעסק בזה, אבל אני רוצה לשמוע קצת על הדרך שלך. כי כמו אתה בפייסבוק רשום מומחה לרפואה סינית עם בוריות, ואני כזה רגע, אז בוא תספר קצת על הדרך, נורא מעניין.
תראי, אני חושב שהחיים זה מסע, זה לא איזה כזה נקודה אחת שאתה מתחיל בבוקר. ואתה מתעורר. אני חושב שדבר מוביל אותנו לדבר, אני קורא לזה אבני דרך של החיים שלנו, ואנחנו קופצים מאבן לאבן, והרבה פעמים ככל שאנחנו מתקדמים במסע, דווקא האבנים נעשות קטנות יותר, למה אנחנו גם לוקחים סיכונים גדולים יותר. וזה מסע שהוא מרתק בעיניי. אני לא יודע מאיזה נקודת זמן את ככה רוצה שאני אתחיל, אבל אני אנסה כזאת, לעשות את זה בריף מהיר, כי אני יודע, עזרת אותי שהפרקים לא ארוכים.
כן.
בסדר? וזה לא חיים שכאלה. אבל אני גדלתי בבת ים. משפחה ממש לא עשירה. משפחה בסדר, אוקיי? מה אני אגיד לך? קצת הוצאה לפועל וזה, היה אוכל. לא זוכר לי שהלכתי לישון רעב, אבל תמיד העניינים הפיננסיים היו באוויר ולא בקטע טוב. אוקיי? ובכלל, כל העבירה בבית הייתה די מורכבת. ומי שהייתי ילד קטן, אני זוכר שמאוד אהבתי כסף. מאוד מאוד אהבתי כסף. הייתי תמיד סלסמן, מוכר הכל. מלמכור מיץ בבית ספר, ואז עד לדברים קצת יותר פושטקים. אוקיי, היה לי פעם איזה מיזם, הלכתי עם חברים, אוקיי? וראיתי שדה של קנה סוף. אוקיי? קצת נדיר היום לראות בישראל זה. ואני מסתכל, כשאת רואה קנה סוף, מה עובר לך בראש?
זה במבוק יפה.
במבוק כזה יפה, סבבה. עלי עבר אז באותם ימים, אני לא יודע כמה המאזינים שלך סקנים כמונו, אוקיי? היה את הסיגריות מפלסטיק להפסקה, אוקיי? לאישון, בתאמנטה, אוקיי? זה מה שעבר לי בראש. אמרתי לחברים, בוא, חתכנו קנה סוף, הלכנו אל הביתה, חתכנו את זה בגודל של סיגריות, מילינו, אז היה משחת שיניים זברה, בתאמן את החזק חזק, משחת שיניים, שמו את זה מרגפן, איכלנו סטוקים כאלה, אשכרה, היו לי שתי עובדים, הלכנו, מכרנו עכשיו, אם אני לא טועה, זה 5 שקלים, התפיסו אותי על השקל, אוקיי, בבית ספר, כמובן שהזמינו את ההורים שלי מהר מאוד למנהלת, והבן שלה חוסם, וזה, ומוכר, ורוצה סיגרות, אבל אמרתי...
מכרת קנה סוף ממולא במשחת שיניים.
כן.
כתחליף לסיגריה אלקטרונית נקרא לזה.
לא יודע, תחליף לזה, זה היה בבית ספר היסודי.
מכרת את זה לילדים בני 10?
או משהו כזה, אוקיי? ועוד כל מיני דברים. אני לא יודע מה, אבל כאילו תכלס... מה אני אעשה? אני כנראה כל דבר, אני רואה את הפוטנציאל העסקי שלו, אבל לא היה לי בראש, אתה בטף אחד לא אמר לי, וואו, איזה יזם אתה, איך אתה רואה כל דבר, את הרעיון, את הצורך, את הזה.
לא חסקו את זה אצלך, אוקיי? להפך, אמרו איזה ילד, כאילו...
מה זה זה? וואי, אל תשאלי מה הלך בבית באותו יום. די ככה סרסו את כל הצד היזמי הזה, באמת, על הדרך עוד היו כל מיני דברים, מיזמים כאלה ואחרים. ומפה לשם גדלתי עם הרבה קשיים, בסדר? לא היה לי איזה ילדות כזאת של אחד שהכל הולך לו בחיים, בדיוק הפוך. אני דיסלקטי, פרקטיבי, מפרוץ קשב וריכוז, כלום לא הלך לי. אמת. זאת אומרת, כל דבר שעשיתי עד גיל מסוים הלך לי מאוד מאוד קשה, ויש לזה גם סיבה. בסדר? כבר אני אחבר את כל הקצוות.
Okay.
ומפה לשם התגלגלתי, צבא, עניינים. גם בצבא עשיתי תפקיד שלא כל כך... מתתי עליו, הייתי נהג, הרבה שטחים, לבנון וכאלה, היה הרבה הרבה אקשן, כמה פעמים כמעט סיימתי את החיים שלי, עד שהיינו בקו בלבנון, ואני ככה אקצר את הסיפור, עליתי על מיתן צד, את כל הקטע הזה שאתה, מה שנקרא, אני מחזיק את ההגה בשני ידיים, מסתכל, רואה במראה, פטריית השן, אוטו באוויר, ואני קולט שכנראה, אופה, זה נגמר. והכל מתחיל להיות סלואו מושן, שחור לבן, פלשים של כל החיים הקצרים שלי, הייתי בן 21 באותם ימים, עוברים לי מול העיניים, והרכב פתאום בום, מתרסק על הרצפה, ואני כאילו נזרק חזרה למציאות, הכל חוזר להיות בצבע, ויריות ובלגן, והנשק שהיא לא מתפקד, עניינים, מחלצים אותנו, מאון לאון, אני מגיע, אני מסתכל על הרכב, כולו מסננת, חורה, מפוצץ כולו, ואני אסתכל על עצמי ואני בלי שריטה.
מדהים.
בלי שריטה, ואני אומר, מטורף מה שקורה כאן. ואני זוכר, אני עולה על הגג במוצב של בינג'בל, ואני מסתכל על הנוף של לבנון, זה מדהים, נוף מדהים, עוצר נשימה, הכל ירוק, והים, והכל. ואת מכירה את הרגע הזה בחיים, שאת מסתכלת ואת אומרת, וואו, החיים שלי ניצלו, הכל בסדר, והכל טוב, אבל כאן משהו בלב, ריק. וזה מה שהרגשת? וזה מה שהרגשתי, ועכשיו אני יודעת, בשיח עם עצמי, מה קורה איתך, אח שלי, החיים שלך ניצלו, אתה עכשיו בוחר מר גורלי וכל זה. כן. ובאמת, בדיאלוג הזה, פתאום הבנתי דבר שבעיניי היה שעון מעורר מאוד מאוד חשוב. הבנתי שהחיים שלי חלפו בשנייה אחת, יכולתי, זהו, כאילו לסיים אותם. ולא יכולתי להצביע על רגע אחד שיכולתי להגיד, כאן הייתי מאושר, כאן חייתי את החיים, אבל כמו שאני רוצה, באמת שלי, כמו שבא לי לחיות אותם, לא כמו שמכתיבים לי לחיות אותם. ואז, את יודעת, עם השאלה הזאת, את יודעת, ניסיתי להבין מה זה אומר, ואמרתי, אני מבטיח לעצמי למצוא את הדרך לקום בבוקר עם חיוך על הפנים, וללכת לישון עם חיוך על הפנים. זה באותו יום, על הגג, אוקיי?
אבל אתה יודע מה, זה יפה שזה קרה לך בגיל 21, התובנה הזאת, כי יש אנשים שמגיעים לגיל מאוחר יותר, ומגיעים רק לזה לתובנה הזאת,
נכון.
ואז הם מפספסים הרבה יותר.
נכון.
וקיבלת את התובנה הזאת בגיל צעיר.
כן. ומפה לשם אני ככה ירוץ כזה קדימה, באמת התגלגלתי, ניסיתי, התחלתי לחפש את עצמי, חשבתי שלימודים, אקדמיה וזה, מה שיעזור לי, לא עזר בשיט. לא, אני דיסלקט, היפראקטיב, הפרעות קשב וריכוז, משרד החינוך שם לי כל רגל אפשרי, הגעתי עד שר החינוך הזה, היה יוסי שריד, ודוברת משרד החינוך התקשרה אליי, 45 דקות ניהלנו שיחה, וסוף השיחה היה לה להגיד לי דבר מאוד פשוט, תקשיב, אתה בחור אינטליגנט, באמת, ומאוד כיף לי לדבר איתך, אבל יכול להיות שתואר הזה, זה לא מה שיעזור לך, אני מציע לך ללכת ללמוד איזה מקצוע.
אבל למה לא הלכת נגיד ללמוד בפתוחה? שלא צריך פסיכומטרי ולא צריך מחיצה.
נכון, אבל את יודעת, ניסיתי כאילו להוציא בגרויות, ולא הלכתי בבגרות, ואם אתה לא מצליח לסיים...
בטוחה צריך בגרויות, לא?
יכול להיות, לא יודע, אבל מפה לשם אותי זה שבר, נכנסתי אמיתי לדיכאון, והכל תקופה ככה לא קצרה, ויום אחד התעוררתי בבוקר והחלטתי שאני חייב לברוח. אמא שלי פשוט הזמינה לי כרטיס להודו פתוח.
יפה.
וטסתי, ומפה לשם התגלגלתי, פגשתי את המאסטר שלי, אוקיי, מאותו יום שהתיישבתי אצלו, החיים שלי פשוט השתנו ונולדתי מחדש. ואני חושב שאני תמיד צוחק, חיפשתי את הדרך אל האושר, אוקיי? אבל אני דיסלקט, אז אושר באלף, בעין, לא ידעתי כבר מה המומית. אבל אני חושב שבעיקר מה שהיה שם בכל התהליך הזה, שהוא התחיל במפגש איתו, וזה היה באמת תקופה ככה מרתקת, זה כל שינוי איך אני בכלל מסתכל על החיים וניגש לחיים ומתמודד איתם, בעצם מה שנקרא שינוי של המיינדסט. וזה בעצם היום שגם כשפרדתי ממנו, אמרתי לו, הרגשתי שהגעתי בניין לא משהו, אוקיי? Mm-hmm. ואז לא הייתי קשור בכלל לנדלן, ומוטטנו את הכל, ועזרת לי לבנות אותו מחדש. אשכרה פינוי-בינוי. מנטלי אבל. ועם זה בעצם ניגשתי לחיים, חזרתי וחיפשתי מה לעשות בחיים, ומפה לשם איכשהו התגלגלתי לעולם הטיפול. פשוט האמת היא, פנו אליי אנשים. לך לקובי, דבר איתו, יהיה בסדר.
כי מה?
כי לא יודע, חזרתי פתאום מאסטר לרייקי, וכזה מורה למדיטציה, ובכל העולם הזה.
אוקיי.
וזה ככה מאוד שונה, ותראה איך פוסטקאסט פיננסי, הגענו בכלל להודו, לאשרמים במנזרים וכאלה, למי שתוהה מהעין הקרחת שלי.
קובי, זה פרקני לכל הפרקים שלי.
כן. וככה פתאום, את יודעת, הגיעו מטופלים, עכשיו, לא באמת, חוץ מאיזה תעודה של מאסטר ברקי, לא היה לי איזה תעודה, זה הרגש לי לא נעים עם עצמי, שאנשים מגיעים אליי עם חרדות ועם כל מיני משברים בחיים, ואני אשכרה עוזר להם. אבל אין לי שום תעודה, אז לא היה לי נעים, אז הלכתי ללמוד. עכשיו, לא ידעתי כל כך מה, חבר שלי למד, עשה לי טיפול בשיאצו, אמרתי, זה נעים, אני הולך ללמוד שיאצו. ואז גיליתי שיש כזה דיקור סיני וצמחים, ואז הלכתי גם ללמוד רפואה סינית.
אז הנה, התגברת על מחסום התואר,
לא רק זה, תקשיבי, הייתי תלמיד מצטיין.
קל.
97, מבחינתי, זה כאילו היה, מה רק 97?
וואו.
כאילו ככה, ברמה כזאת, עכשיו, זה קרה כי למדתי איך נכון לי ללמוד, איך נכון לי לגשת למבחנים. בהתחלה זה היה מטורף, כי בהתחלה היה לי בקאוט, הייתי מסתכל על הטופס, על המבחן, ולא הייתי רואה כלום. ולמזלי באמת, זאת אומרת, גם הלימודים האלה מאוד מאפשרים, אז המורים אמרו, הכל בסדר, בוא צא, לך תשב בכיתה, אין לך זמן, אין לך כלום, כמה זמן שייקח,
מדהים.
הכל בסדר.
מדהים.
ופתאום אתה רואה, רגע, אתה מצליח, וואלה.
איזה
אוקיי?
יופי.
ואתה יודעת, בעולם המזרח, זה, יש דבר שנקרא קייזן, אוקיי? או כמו בתקופת הקורונה, דיברנו קצת מקודם, בתקופת הקורונה הייתי המון עם הבנות שלי בבית. והרבה פעמים היה לי איזה מנטרה שאני עד היום תמיד ככה חוזר ואומר להם, הישגים גדולים בצעדים קטנים. אנחנו לא יכולים להגיע לפסגה בצעד אחד גדול. אנחנו חייבים לעשות הרבה 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 צעדים קטנים. ואת הביטחון העצמי שנבנה אצלי עם השנים, זה רק בזכות הצלחות, אבל לא גדולות. הצלחות הקטנות. בסדר? לסיים ספר פעם ראשונה בחיים.
תשמע, okay? שאתה לוקח את ההצלחות האלה ולא רואה אותן כמשהו מובן מאליו, ויודע לקרוא להן הצלחות, זה
כן.
גדולה.
נכון.
להגיד סיימתי ספר זה הצלחה, זה משהו שלמישהו אחר מובן מאליו, הוא רואה את העניין של מה בכך.
נכון.
אז זה מהמם.
כן.
אני בעד לחגוג הצלחות, קטנות ככל שיהיה.
נכון. ואנחנו חוגגים, ובאמת, זאת אומרת, כל הישג, הכל אצלנו זה חגיגה, אנחנו בכלל בית שחוגג. כן. משתדלים.
גם מישהי מעין הפרעת קשב?
ברוך השם.
שאלה.
לא פסח על אף אחד. כל אחד בסטנדרטים שלה, אל תדאגי, פינקתי את שניהם. אבל הן מקסימות והן מוכשרות, באמת, וכל אחד, זאת אומרת, היום אנחנו כהורים, אני חושב, אני שם את הפוקוס הרבה על לזהות את החוזקות של כל אחת מהן, ולעזור להם לטפח אותם, וכל אחד מגיע עם איזו רוח יזמית, בסדר? בדרך שלה, ותראי, חלק בלתי נפרד מהמסע שלנו, אוקיי? בעולם הנדלן, בכלל בהתנהלות הפיננסית, אוקיי? והן מעורות בהכל. בסדר? ברמה של ילדות בנות 9 ו-12, אבל אני חושב שאם אתה יודע להסביר להם את זה בצורה פשוטה, כנראה שאתה הבנת את החומר.
גם אצלי זה
אוקיי?
ככה.
ואני אחבר רגע את זה בכלל לעולם הפיננסים, איך בכלל הגעתי, מטפל ברפואה סינית, אוקיי, תרגל מדיטציות ובכל התארים הנחמדים האלה, בכלל לעולם של הנדלן. יום אחד, אוקיי, מגיעה אליי מטופלת חדשה לקליניקה, קובעת איתי ככה פגישה, והיא מתיישבת מולי ומהר מאוד אני מבין שהיא גם כן מטפלת בעצמה עם קליניקה שעובדת פול בוקין, היא בת 62 וכל זה, והיא מגיעה גם בנוסף עם כל הבעיות שמגיעות עם הגיל של גיל 62. ואני בשיא התמימות שלי, אוקיי? אני אומר, טוב, נראה לי שהגעת כבר לגיל שאפשר, אתה יודע, קצת להוריד הילוך ולעבוד פחות, את לא חייבת ככה זה. והיא מתחילה לפקוט לי, אבל מתחילה לפקוט, והיא אומרת לי, אני לא יכולה. בעלי בקושי מרווח שכר מינימום, כל הפרנסה עליי. איך אני יכולה להוריד הילוך? מאיפה? וזה רגע, אוקיי, אם המיטן הצד נתן לי סתירה, זה נתן לי סתירה לצד השני, ואני פתאום ראיתי את עצמי 20 ומשהו שנים קדימה, ואני אומר, רגע, זה אני. זה אני, כאילו, מטפל קליניקה מלאה, אין לי אגורה לפנסיה, ממה אני הולך לחיות? איך אני הולך בכלל לקלקל את עצמי? עזבי לעזור לילדות. בסדר? עזבי את זה, זה לאחר כך. איך אני דואג לא להפוך להיות נטל על הילדות שלי? בסדר? ואני יודע מה זה. בסדר? כי יש, אוקיי? היה לי אבא כזה, אמא כזאת, אוקיי? שאין מה לעשות. זאת אומרת, שהתנהלות הפיננסית לא נכונה, זה משפיע עליך. זה משפיע עליך לפעמים דורות קדימה, כמו שהתנהלות פיננסית נכונה משפיעה דורות קדימה. ואז הבנתי שאני חייב לעשות איזה ככה משהו.
כן,
משהו
מה
בזה.
עשיתם?
אז התחלתי בכלל, תודעת, להבין רגע משהו על כסף, דבר אחד או שתיים. כי הבנתי שאני, אוקיי, אני... יש לי כל מיני כבר מיזמים וכאלה, אני יודע כן לייצר כסף, אבל אני לא מבין שום דבר על כסף. אז הלכתי לאדר, באחד מהשיחות מטבח שלנו, אוקיי, שאלתי אותה, מה את יודעת על כסף? ואז היא אמרה לי, חמוד, אני שכירה, מה אני אמורה לדעת על כסף? אתה עצמאי, אתה צריך לדעת על כסף. אמרתי לו, אני לא יודע שום דבר על כסף. ואז התחלנו לחקור, ואז הבנו שכסף שאתה לא שולח אותו לעבוד, שלא קורה איתו משהו, הוא בעצם הוא נשחק, הוא מאבד מהערך שלו, והבנו שאנחנו חייבים, אוקיי, לעשות איזה משהו, להשקיע. עכשיו הנה על העולם, במה אנחנו משקיעים, ולא מבינים שום דבר, כאילו, וכל זה, ואז אמרת, תקשיבי, יש איזה חבר שהיה איתי באיזה תוכנית גר כאן ממול, קוראים לו זוהר, ואמרתי, מה זוהר עושה? אמרתי, אני לא יודע, זה העניין שהוא לא עובד, אבל כנראה שיש לו כסף אם הוא לא עובד. אז קשרתי לה, תגיד, יש מצב להיפגש, סיפרתי לו את הסיטואציה, אמרו, כן, בוא, מחר ניפגש בכל זה, כי מה, הוא לא עובד.
כן.
מה יש לו כבר לעשות בחיים? נפגשנו אצלו לתי צמחים, ואז הוא מתחיל לדבר איתי על כל מיני השקעות, תקשיב, יש השקעות בשוק ההון וכאלה, ומראה לי, פותח לי מחשב עם שני מסכים וכאלה, ואמרתי לו, תקשיב, זו החמוד, אני דיסלקט, היפראקטיבי, לא פחות עושה לי טוב, ויש לי בחירות, הוא מזכיר לי את הבית ספר, מה, אפשר לעשות כסף בדרכים אחרות? הוא אומר, שמע, אפשר בנדלן, אתה יכול לקנות, להשביח, למכור, לעשות ככה וזה, וזה. אמרתי לו, שמע, לא הבנתי מילה ממה שאמרת, אבל כזה אני רוצה. אוקיי?
Okay,
איך עושים את זה? נתן לי שם, ירדתי ממנו, חציתי את הכביש, תוך כדי אני מתקשר לאדם, אני אומר, מה אנחנו הולכים ללמוד נדלן? אמרתי, אוקיי, אין בעיה, זה היה יום שני.
איזה okay? שנה?
5 שנים אחורה. או משהו כזה, את פיסיות, אני גרוע בהיסטוריה.
כן.
וגם של החיים שלי, בציר זמן. אוקיי,
כן.
okay, משהו כזה, 5-6 שנים בערך עברו, אני מתקשר לטלפון של זה, אומרים לי, מצוין, יום 50 מתחיל קורס, אני אומר, מצוין, תרשמי פעמיים, בסדר?
יופי.
עכשיו, את יודעת, מרוב שהתרגשתי...
איזה תהליך מהיר של קבלת החלטות, איזה יופי.
כן, לא ביקשתי הנחה, לא ביקשתי איזה הטבה, לא שום דבר, אוקיי?
לא התחלת למצוא סיפורים למה ביום 50 לא מתאים.
גם לא בדקתי, מתחרי, קיבלתי שם, המלצה, נרשמתי, הגעתי.
יפה מאוד.
עיוור, לא היה לי מושג, כל כך לא היה לי מושג.
אתה שמח שהגעת למקום הזה, ללמוד שם?
כן, מאוד, אוקיי.
בזכות זה אתה היום עוסק במה שאתה עוסק. קיבלתי שם את הכלים, כל מה שהיית צריך לדעת.
קיבלתי שם את ה... אני חושב את... זה... אני אגיד לך ככה. כל שיעור היינו מגיעים במכוניות נפרדות. למה? כי אני הייתי מסיים את הקליניקה, זה היה בימי 5. סוגר את הקליניקה בשעה 3, בשעה 4 מגיע לצור יצחק, זה בשעה כמעט נסיעה, מוציא את הקטנה מהגן, את הגדולה מהצהרון של הבית ספר, אוקיי? מחזיר אותם הביתה, דואג שהם יתקלחו, בשעה 5 הייתה מגיעה הבייביסיטר, נותן לקיף, חוזר, נוסע לרמת גן, אוקיי? וככה היינו עד 9 בלילה, 6 היה מתחיל השיעור, 9 היה מסתיים, היינו עוד נשארים לאכול למנטור את הראש.
לא היה זום גם.
לא היה זום, אוקיי, זה לא היה פופולרי. אוקיי, לכל המתרצץ תירוצים למה זה לא אפשרי. וגם המנטור שלנו, אילן מיכאלי שהיה, כל פעם אמר, אני לא מבין מה אתם עושים כאן, מה אתה עם הקרחת שלך, יסיני, עושה כאן, ועדה הרחות, מה את עושה כאן? בחיים לא היה לי... הבאמים כמוכם אצלי בכיתה. אבל כל שיעור, מי עשה זה? רק אני והדר מרימים.
אתם באים כמו איזה גמל ככה, צמאים, לעוד, ועוד, 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 ולוקחים הכל.
עכשיו לא ידענו כלום. אני, הוא מדבר איתי על נסח טאבו, ואין לי מושג על מה הוא מדבר. מה זה נסח, מה זה טאבו. ואני זוכר, 20 פעם קראתי על מס רכישה, מה זה מס רכישה, כמה ש... אתה יודע, דברים שהיום אני כאילו מתוך שינה, נערי אותי, אני מיסוי, מה שאת רוצה אני כאילו, אוקיי? זה הכל היה זר ולא, אבל הגענו עם רעל. הגעתי עם, זה, 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 אני תמיד אומר, יש כאלה שהמוטיבציה שלהם זה לעשות כסף והכל. אני מת מפחד להזדקן כמו הורים שלי. אוקיי? אני את המוטיבציה מקבל כל שבת שאני הולך לאמא שלי, אני מסתכל על איפה היא גרה, אוקיי? וזה שובר אותי, והיא לא מוכנה לעבור לאחת מהדירות שלנו בקריית אתא. לא, היא אומרת, מה אני אעשה? אני גרה בבת ים, מכירה בבת ים.
אתה לא יכול לשנות לה את הסביבה
כן.
שהיא מכירה.
אני אומר, קחי איזה דירה שאת רוצה, תבחרי באמת דירות מהממות, ואחלה, הכל, באהבה.
כן.
אבל מה אני יכול לעשות, אוקיי?
לא,
עוזרי במה שאפשר לעזור, אבל יש דברים שאתה, באמת, אתה לא יכול כבר לעזור, אין מה לעשות. אבל זה נותן לי את המוטיבציה לעשות, כי אני, הנה, גם כשאני אומר את זה, אני כולי בצמרמורות ומתרגש, ואני מרגיש שהקול שלי רואה, כי באמת, זה מפחיד. זה מפחיד, ובגלל זה אני מוכן, אנחנו עובדים קשה. אנחנו עובדים המון שעות ביום. האופרציה גדלה, לנהל אופרציה וחברה של ליווי השקעות שלי ברמה גלובלית, שיודעת לזהות שווקים ולבחון שווקים. זאת אומרת, יש תקופות שאנחנו פעילים בעוד ערים גם בישראל, ולפעמים אנחנו מצמצמים. זאת אומרת, בשנתיים ממש האחרונות היינו גם פעילים בבת ים, וגם באשקלון, ובעוד כמה ערים וכאלה. אבל מתישהו השווקים האלה מגיעים לידי מיצוי, אתה גם צריך להיות המספיק אמיץ להגיד, זהו, השווק הזה הגיע למיצוי, אנחנו סוגרים כאן את הדלת, שזה יהיה רלוונטי, אנחנו נפתח עוד פעם את הסיסטם.
כן.
כי האינטרס שלנו תמיד זה לטובת המשקיעים שלנו, כי הם הלב הפועם של העסק. אם לא נדע לייצר להם השקעה נכונה, אוקיי? הם לא יחזרו.
תספר לי על הסיסטם. מגיע משקיע, מגיע אדם שרוצה לקנות דירה והשקעה.
קודם כל, אנחנו יושבים ועושים תכנון. הכל מתחיל בלשבת ולתכנן ברמה, קודם כל, של המעשית. להבין בכלל מי יושב מולי. כמה אומץ יש לו? מי הבן אדם? הוא ילד עכשיו בין 21 שרק ישתחרר מהטבע, יש כאלה שקשרים אליי, תקשיב, קיבלתי טלפון, אני עוד חודש משתחרר, אני רוצה להיפגש איתך. ויש כאלה בגיל 50 פלוס שאוקיי, כזה פתאום שמעו שזה אחלה להשקיע בנדלן, אוקיי? או יש כאלה אפילו בגיל 60 פלוס, יש שם סכום כסף, הם רוצים איזו השלמה לפנסיה. אז יש הכל מהכל, יש כאלה שמגיעים
מה עם התוכנית שלו, מה המטרות.
כן, בדיוק, מבינים מה התוכנית, מה המטרות. הם מגדירים את הכל, אני מבין אותם, את האופי שלהם, את המבנה אישיות, ועם זה מתחילים לעבוד. לפעמים זה מישהו שיש לו מעט כסף, ועושים עם זה את הכי טוב שאפשר, ויש כאלה שמגיעים עם סכומי כסף גדולים, וכבר צריך לבנות תיק השקעות שהוא מגוון. זאת אומרת, של נדלן, אם זה דירה ראשונה, נדלן גם בישראל וגם בחול, ולפעמים נכס מחפה על נכס, אם יש תזרים שלילי לפעמים באחד מהעסקאות, יש כל מיני קונסטלציה, קונסטלציות לבנות את התיק הזה, אבל תמיד ההסתכלות, עוד פעם, איך אנחנו בונים, אם זה תיק שבהסתכלות של 5, 10, 15 שנים קדימה, העסקאות שהן מהירות יותר, לכל אחד מתאים משהו שהוא טיפה שונה, אין קופי פסט בתהליכים האלה, וזה היופי. ואנחנו בעצם בסופו של דבר עם המשקיע, תמיד עד שהנכס שלו מוזכר, ואני תמיד אומר, אנחנו לא סוגרים עסקאות, אנחנו פותחים מערכות יחסים, לא משפט שלי, אני פשוט מת עליו, אוקיי? וזה פשוט נכון, כי בסוף זה קהילה, זה משפחה, השבוע המשקיע הראשון, אוקיי? רן, שאני מת עליו, אני מת עליו, כי כשאני זוכר שהוא התקשר, התקשר איתו עוד מישהו, ואמר לי, אני רוצה המלצות, ואמרתי לו, לשניהם, אין לי, אני לא יכול לשקר, אין לי, אמרתי להם, אתם הראשונים, אין לי, כאילו, עשינו לחברים וזה, ואמרתי להם, אני לא רוצה לשלוח אתכם לחברים שלי, כי לא תקבלו את האמת, הם חברים, הם לא ילכלכו עליי.
אין עליי אשרה.
אז אחד נעלם, ורן הלך איתי. בחר ללכת איתי.
הכירו אותך לפני כן?
לא.
שום הכירות.
שום הכירות, כן.
בחר ללכת איתך.
בדיוק. בחר ללכת איתי, הגיע גם מהפודקאסט, אוקיי, או משהו כזה, ושום הכירות מוקדמת, שום איזה המלצה, שום כלום. איך הגעתי לזה? כי השבוע התקלקל לו עדות שמש. אוקיי, הוא התקשר, מה העניינים? וזה התקלקל לי עדות שמש. אמרתי לו, אין שום בעיה, כך זה הטלפון של יעקב. אמרתי לו, אני גם מודיע ליעקב שאתה חלק מהקהילה שלנו.
כן, אתה גם חלק מהשירות. בוא תספר את זה.
אנחנו עושים את זה באהבה, את אומרת.
רגע, אז שאלתי על הסיסטם. אז הגיע בן אדם, עשית לו תכנון, והגעתם למטרות.
נכון.
רכשתם את הדירה.
רגע, סליחה, לא רכשנו שום דבר, כי עשינו, תכננו. עכשיו צריכים לעשות כל מיני בדיקות ולהמשיך את התכנון.
אוקיי, חשוב מאוד.
להוציא, אוקיי, יש לנו מימון. בסוף נדלן, החמצן שלו זה מימון, ומימון נכון. בוא נבדוק שאתה יכול, כי יש כאלה שיש להם כסף, אבל אז אתה בודק את ההכנסה הפנויה, את ההתנהלות הפיננסית שלהם, אתה מגלה שאתה צריך להיות לא שמרן, אלא סופר שמרן, או שיכול להיות שאפילו יש להם כסף, אבל בנק לא מוכן לאשר להם משכנתה, כי מה לעשות, המצב הפיננסי שלהם לא טוב, או ההכנסה הפנויה שלהם, השכר שלהם נמוך.
בוא
בסדר?
נגיד שכל עבר.
אבל דואגים לטפל במימון, אישור עקרוני, כל הדברים האלה.
סבבה.
סבבה, וברגע שיש אור ירוק מבחינת אישור עקרוני, אוקיי, איתרנו נכס, מגיעים, יש תוכנית עסקית, אוקיי, על כל השקעה.
איזה בדיקות אתם עושים על הנכס?
הכל, תראה, קודם כל אנחנו חיים את השטח. אני מכיר כל בניין, יש בניינים שאני יודע שזה לא משנה המחיר, אני לא ניגש אפילו לראות את הדירות שמה, כי אני, כמו שאני לא אקנה שם, אני גם לא אביא את המשקיעים שלי לקנות. אבל בודקים עוד פעם, אם זה את התוכניות פיתוח אנחנו כבר יודעים, אני גם יודע את העטיף של הבניין, בודקים רמות תחזוקה, זאת אומרת, אוקיי, הדירה עברה החלפה של תשתיות, מים, צנרת, ביוב, חשמל, כל הדברים.
אתם עושים בדק בית ושמאות, או שלא בהכרח?
גם, עושים, עושים הרבה, במיוחד בתקופה הזאת שהיא קצת רללה, שמאות מוקדמת.
מימון גבוה יכול שלא לבוא בהלימה עם הערך של השמיים,
לחלוטין. אתה תמיד, אני אומר להם, זה הפוליסה, עדיף לשלם את ה-3,000 שקל, כמה שפחות או יותר, או לשמרות מקדימה, ולדעת שאתה נכנס לעסקה בראש רגוע, מאשר לקבל את הבומבה לפנים, אחרי שכבר אתה בעסקה ושמת 10% דאון פיימנט, שלחו לך ביי ביי כי חסכת 3,000 שקל.
הנה, עכשיו יש לי סיטואציה כזאת, לקוחה עשתה שמרות מקדימה אחרי שממש ממש לא רצתה להוציא. ונפצרתי בה, כי הייתה באחוז מימון גבוה. קנתה במיליון 100, שמאי יאריך ב-960 אחרי מלחמות.
כן.
אז עכשיו היא יכלה להגיד, אוקיי, או שאני יורדת מהעסקה כי אין לי כסף להשלים, או שאני הולכת ומוצאת את הפתרונות להשלים, בלי הלחץ של הלוח זמנים בתוך החוזה. ובאמת היא הולכת על העסקה בכל זאת, היא מצאה את הפתרון להשלים, אבל זה מביא אותך אחרת לזה. אז זה נורא נורא חשוב השמעות המקדימה, שלא נדבר על זה שיש נכסים לפעמים שעזוב את השווי. הם בכלל מוגדרים כחנות, כי,
נכון, או כבבני מסוכה, בוודאי, בוודאי.
שאתה לא יכול לדעת.
הגעתי עוד לבדיקות שאוקיי, לבדוק שקודם כל הנכס לא מעוקל, לא משובד, לא מוגדר כמבנה מסוכן, שאין בעיות רישום על הנכס, יש המון נכסים.
אפשר לראות את זה בנסח
תא. נכון, נכון, אבל גם צריך לדעת, יש נכסים שרשומים בכלל בחברה משכנת. ועכשיו, הרבה משקיעים מפחדים מאוד מאוד להיכנס לעסקאות כאלה. אנחנו יודעים מאוד להתמודד גם כשיש שם בעיות רישום באישור זכויות והכל, אנחנו יודעים איך לטפל בזה. לפעמים אנחנו עושים שם עסקאות בונזה מטורפות, בגלל שאף אחד לא מוכן להיכנס, ואני אומר, בואו, נעשה זה, 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 עניינים, נסדר את הכל. בסוף, כשהמשקיע מקבל את המפתח לדירה, הוא מקבל את הכל טיפ-טופ. בסדר, זאת אומרת שהוא יכול למחרת למכור את הדירה, שהרישום של הפיקס, אבל אני והצוות שלי יודעים לטפל בכל הדברים האלה. ואני חושב, תראי, בסוף אנחנו חברת השקעות.
רגע, רגע, מעניין אותי שנייה שתמשיך, כי נורא מעניין אותי לשמוע איפה, כאילו אולי קצת שונה ממלווי משקיעים אחרים, לראות אם יש פה משהו אחר. אז עשיתם את כל הבדיקות, מימון דיברנו, בדיקות של הנכס והרישומים והכל דיברנו.
והכל, אם זה אזור של התחדשות עירונית, איפה זה עומד, מי הקבלן, מה, כל מה שצריך לבדוק.
מעניין אותי להגיע לשלב, הבן אדם לקח את הדירה.
כן.
עכשיו הוא הופך להיות סוג של בעל עסק, אני קוראת לזה.
נכון.
צריך למצוא סוחר, אתם עוזרים.
רגע, לפני שמצאנו סוחר, אתה יודע, יש קסם, אוקיי, בנדל"ן, שנקרא השבחה, אוקיי? והיופי בנדל"ן, שאתה יכול לקחת דירה שהיא מוזכרת נניח ב-1,700 שקלים, להשביח אותה עם איזה שיפוץ ככה כלשהו, להזכיר אותה פתאום ב-3,000 שקל. בסדר? וזה הכסף שיש רק בנדל"ן. אני לא יודע איך עושים השבחה למניה. אולי יש אפשרות, אני לא יודע. אבל זה משהו מאוד מיוחד, שאומרת שאנחנו יודעים איך לגעת בכל דירה, ולתת לה במינימום השקעה את המקסימום תשואה אחר כך. זה היופי.
אתה מדבר על שיפוץ קוסמטי כזה.
כן, זה יכול להיות שיפוץ קוסמטי, זה לפעמים יכול להיות שיפוץ קומפלט.
וקורסה יפה.
לפעמים בוא אני אתן לך דוגמה, הגיעה אליי דירה, בסדר? שהבעל דירה לא יוכל להזכיר אותה חצי שנה. חצי שנה הדירה עומדת ריקה, הוא לא מבין למה הוא לא מצליח להזכיר אותה. עכשיו אני נכנס, אני רואה, וואלה, דירה חמודה, לאללה. רק המטבח ישן, מטבח מפורק, והוא לא מבין, הוא אומר לי, המטבח בסדר. אמרתי לו, תקשיב, תחליף את המטבח, בסדר? זה לבד יקפיץ את הדירה, כי הדירה סבבה, ותוכל להזכיר את הדירה הזאת, היא לא חצי שעה אני נוסע, אף אחד לא רוצה להזכיר, זה סתם צרה וזה, אני רוצה להיפטר, אשתי אוכלת לי את הראש. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, אין בעיה, למרות שבאמת, כאילו...
בלצת זהב, לא הקשיב לה, ואתה הבחת מזה.
הדירה הזאת, כשהוא קנה אותה, הייתה מוזכרת ככה, איזיז, ב-1,600 שקלים. הבאנו בשקיעה שלנו, קנה את הדירה באחלה מחיר. אוקיי, באמת, החלפנו מטבח, בסדר? שלא לא סיפור כזה גדול, כזה חתכנו קצת את הקיר, עשינו כזה open space עם הסלון. קצת הבזרנו את הדירה, הזכרנו אותה ממש בכמה ימים, ב-2,500 שקלים. בסדר? בלי מיסים, בלי איזה נקי. בסדר?
סרוויז'ן והרצון שלו להמשיך להתעסק, של האוטו.
נכון, עכשיו המשקיע כל הדרך אמר לי, אתה בטוח שזה יעבוד, אתה בטוח שזה יעבוד, אתה בטוח שזה יעבוד. אוקיי?
ידעת
והייתי, ותמיד אני, עם המשקיעים אני מאוד פסימי. זאת אומרת, אף פעם אני לא הבטחתי לו 2,500, בתוכנית עסקית, עכשיו כתבתי לו שמה 2,200, משהו כזה. כאילו אמרתי, כן, אמרתי לו מקסימום נפתיע אותך. עכשיו, זה סיפור אחד, יש לנו כאלה עשרות. אבל זה היופי, זה הקסם בנדלן, שאתה לוקח משהו שהוא ככה, ככה, ואתה הופך אותו, אוקיי, לאיזה בוננזה אמיתית. וזה היופי, תראי, בסוף, אנחנו כחברת השקעות, אוקיי, של חברה לליווי השקעות נדל"ן, במיוחד ברמה גלובלית, בסוף המטרה שלנו זה לא למכור לאף אחד דירה. נהדר. זה לא צריכים אותנו בשביל זה, יש הרבה מתווכים והכל אחלה. בסוף אנחנו נותנים משהו שהוא הרבה יותר בסיסי וחשוב. זה את הוודאות והביטחון לאורך כל תהליך ההשקעה, כי זה מה שכל אחד מאיתנו מחפש. גם הלקוחות שלי וגם הלקוחות שלך. הם רוצים לדעת שהם קונים את הדירה הנכונה, במיקום הנכון, במחיר הנכון. הם רוצים לדעת שזה יעבוד. הם בעיקר רוצים לדעת שיש להם על מי לסמוך. שהם יכולים להמשיך לישון טוב בלילה. זה הדבר. ואני חושב ש...
לישון טוב בלילה זה מה שאנשים רוצים בכל השקעה.
בכל השקעה. ואני אומר להם, לפני שאתם רוצים לישון טוב בלילה, רק שתדעו שאני אוהב לישון טוב בלילה.
כן.
כי כשאתם לא ישנים טוב בלילה, גם אני לא ישן טוב בלילה. כי זה מטריד אותי, זה משגיע אותי. הרי שיש לכם בעיות, אתם לא תתקשרו לדודה שלכם. זה יתקשרו קודם כל אליי. לא תתקשרו אפילו לאמא ואבא. אמא, אני לא מצליח להזכיר את הדירה. לא, תתקשרו אליי, קובי, אני לא מצליח להזכיר את הדירה.
אז מה אתה עושה שהם מתקשרים? אומרים שהם לא מצליחים להזכיר.
אין דבר כזה, אנחנו איתם. בסדר? אוקיי? אנחנו כן, יש לנו מתווכים שאנחנו עובדים איתם, שהם אחראים על כל מציאת סוחר. הם יודעים בדיוק איזה סוחרים אנחנו מחפשים, איזה סוחרים אנחנו אוהבים. אנחנו באופן אישי עושים את
הבדיקות.
המציאת סוחר לא. כי זה משירות שהם משלמים למתווך שמוצא להם את הסוחר, ככה שיהיה למתווך את האינטרס ואת המוטיבציה למצוא סוחר טוב. אנחנו באמת בוסקים של סוחר טוב, היום זה גם מאוד קל, יש חברות שעושות בדיקות, יש גם אפשרות לעשות ביטוח על הסחירות.
כן,
וויצ'ק, דיפרנט, זה, בוא נגיד ככה, זה לפעמים שווה את זה.
אם יש לו בעיה בדוד, כמו שאמרת, או צילינדר, הוא פונה אליך? הוא לא פונה לאיש מקצוע ישירות?
הוא יכול לפנות לאיש מקצוע ישירות. הוא יכול גם לפנות, לשלוח לי הודעה בכיף. אני שולח לו את הטלפון של האיש מנעולים שלנו, שאנחנו עובדים איתו, של האיש דודים. הם יודעים יפה מאוד שאת המשקיעים שלי אסור להשחיל. זה פעם אחת אם אני תופס בעל מקצוע שעושה קומבינה על המשקיע שלי, זאת הפעם הראשונה והאחרונה. אני קצר בזה.
אוקיי, אז יש להם, כאילו,
כדאי
להם לפנות אליך.
כי אני לא לוקח
מהם. למשקיע, עזוב אותי מהאיש מקצוע.
למשקיע?
למשקיע נוח לפנות אליך, כי יודע שתשלח לו איש מקצוע הגון.
את יודעת, אני בסוף הנציג שלו בשטח. אני החבר שלו.
כל החיים? כל זמן שהוא מחזיק בדירה, זה יהיה?
את יודעת, בסוף אמרתי, אנחנו לא פותחים, אנחנו לא סוגרים עסקאות, אנחנו פותחים מערכות יחסים. זה, עוד פעם, זה לא כתוב בשום, אין לנו איזה חוזה איתם לכל החיים והכל. זה בסוף, את יודעת, נעשה ממקום טוב, לשלוח לבן אדם שנייה טלפון של איש דודים, כמה זמן זה לוקח לי?
30 שניות.
30 שניות. בסדר? והוא מתקשר, אומר לו, יעקב, אני משקיע של קובי וכל זה, יעקב יודע לתת לו בחיר טוב, שירות טוב, טפל בו כמה שיותר מהר.
ולא מפחיד אותך שהוא לא ייתן שירות טוב?
יעקב וכל אחד אחר, קודם כל, את יודעת, אני אקח אותך רגע אחורה.
זה הפחד שלי לפעמים בהפניות.
נכון.
אני יודעת שאני פלס. אני יודעת שאני עושה את האחר, אבל אני לא יכולה לסמוך על מישהו אחר בוודאות שהוא יהיה. וזה, יש לי איזה דיסוננס כזה כל הזמן. האם אני מפנה למלווה משקיעים, לשמי, לשיפוצניק, לאורך דין? כי אחר כך יבואו לימית בטענה שיפנתה לאדם שיחזב אותם באיזושהי צורה.
אחד, מסכים איתך, בסדר? שתיים, אני חושב שבסוף ההפניות הם על היכרות אישית. אם הוא יודע שעכשיו, אוקיי, הוא מחליף לנו את הדודי שמש, אוקיי, או החשמלאי שלנו בשיפוצים, וכל הדברים האלה, הוא יודע שהוא מקבל עבודה. אם הוא בסוף לא ייתן שירות טוב, לא יעשה עבודה טובה, הוא יודע שהוא לא יקבל ממנו עוד עבודה. אני אומר להם, אני לא רוצה ממכם כסף, אני לא רוצה ממכם שום דבר. דרך אגב, גם הצוות משכנתאות שלנו, אוקיי, ומעורכי דין והשמאים שאנחנו עובדים איתם, מאף אחד אני לא לוקח אגורה, בסדר? ואולי יגידו, מה, זה לא עסקי, אוקיי, הקולגות שלי ממאזינים לפודקאסט, לא מעניין אותי, בסדר? אני מרוויח כאילו פחות, אבל אני מרוויח הרבה יותר. למה? אני יודע שאני בונה כאן קהילה של משקיעים שיש להם על מי לסמוך. יש כאן צוות של בעלי מקצוע ששמחים לעבוד איתי כי אני לא נוגס להם מהרווח ומההכנסה, ויש להם אינטרס גדול להמשיך לעבוד איתי ולתת את הלב. בסדר? ובראייה לרחוק, בסוף כולם מרוויחים. כי המשקיעים סומכים עליי, הם חוזרים, אוקיי? וזה מוכיח את עצמו. זה מוכיח את עצמו כי אני רואה שמשקיע בסוף לא מגיע לעסקה אחת. משקיע שמגיע ויוצא איתך לעוד עסקה, ושהוא שולח פתאום את כל החברים שלו, אתה לא צריך שהוא יגיד לך שהוא מרוצה. אתה יודע שהוא מרוצה.
נכון.
בסדר? וזה בדיוק העניין. בסוף העניין הוא לתת מעטפת, וזה גם בהשקעות שלנו בחול, לדעת לעבוד עם חברת ניהול שהיא חזקה, שהיא יציבה, לא כזאת שהיא יודעת לחרטט, וחברות ניהול בחול זה נושא מאוד מאוד כואב. בסדר? וצריך לדעת, בכלל, להקים צוות. אני חושב שזה אמנות, וזה בסוף מתחיל, את יודעת ממה? מהאנשים. מהיכולת שלנו ליצור את החיבורים הנכונים עם האנשים הנכונים, וזה בסוף, אני חושב, החלק, אתה יודע, הכיפי בכל העשייה הזאת, ואני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, את כל הסיפור האורך שסיפרתי בהתחלה, על הילדות, על הקליניקה וכל המסע הזה, בסוף תמיד היו שם אנשים. היו שם אנשים שעזרו לי, אוקיי, לקפוץ מאבן לאבן, ולעבור את האתגרים הראשונים של החיים, עד שצמחתי. והיום, זאת אומרת, הקליניקה לימדה אותי ליצור חיבורים, כי לקליניקה מגיעים אנשים מקשת רחבה של, אוקיי, של עם סיפורי חיים וצבעים והכל, ואתה צריך לדעת איך לגעת בכל אחד ממי שיושב מולך. וזה היופי גם בנדלן. אם זה, אתה יודע, השיפוצניק, אוקיי, זה או לא יודע מה, הצוות משכנתאות ועורכי דין וכל מיני אנשים, אתה יודע, לפעמים ככה מאוד חשובים גם שאני נפגש איתם, אתה צריך לדעת איך לדבר עם כל אחד תמיד בגובה העיניים, ואני חושב שזה מה שכל אחד מאיתנו רוצה, שדברו איתנו איתו מגובה העיניים, כאילו הוא שווה.
מסכימה. אוקיי. אז ככה לקראת סיום, באמת ככה דיברנו על האתגרים עכשיו של שהריבית עולה והכל, איך זה פוגש אותך כמלווה משקיעים בשינוי חשיבה רגע, בהתאמה מחדש למצב החדש?
תראי, כמו שככה התחלתי להגיד, הכל בסוף הרי מתחיל בתכנון. בסדר? ושאנחנו מתכננים, אז עוד פעם, צריכים גם להסתכל על כל העניין של הכנסה פנויה, על המשק הבית, איך הוא מתפקד.
עזוב אותי מכל הסיסמאות האלה. כן. קובי, עזוב אותי. עכשיו, כן. סביבת ריבית יותר גבוהה, משמעותית, פגע בצועה ובכל התוכניות האלה. איך זה פוגש אתכם? עזוב אותי תכנון, זה אני חיה את זה, אני יודעת. אני רוצה נכון. לדעת בצד שלך, שמלווה משקיע, שהיום פתאום כל המספרים השתנו. פתאום כבר אין את הצועות שהיו רגילים, מחירי הדיור עלו, הריבית של המימון של העסקה עלתה. איך אתה ניגש לזה עכשיו? איך עשית חישוב מסלול מחדש לדבר הזה?
כל שאלה של כמה, לכמה זמן גם המשקיע נכנס למשחק. אם הוא נכנס עכשיו...
לכמה זמן הוא נכנס, נכון?
כן. אם הוא נכנס עכשיו, הוא אומר לי, אני רוצה להשקיע לשנתיים נניח, אני אגיד לו, יכול שזה טיימינג פחות מוצלח. זה לא יעבוד כמו שזה עבד לחבר שלך שלפני שנתיים קנה, ועשה עכשיו איזה, כן... עשה okay. כמה עשרות איזה, זה לא יעבוד לך, למה? כי בתפיסה שלי, כמו שאני רואה את זה כרגע, השוק הולך להתייצב.
הוא... בסדר? מי שעוד לשנתיים אתה היית אומר לו להמתין, yeah. לא לקנות כרגע?
הייתי אומר לו, תחשב מסלול מחדש. בוא תחשוב רגע בכלל למה לך לקנות, אוקיי? ולמכור אחרי שנתיים. למה? Mm-hmm. אני בכלל בתפיסה שלי, אתה יודע, בתחילת הדרך, איפה שאני למדתי נדלן, עסקאות אקזיט, תמצא עסקה 25-30% ממחיר השוק, תגלגל אותה וכל זה. תכף זה לא צוחר נדלן. עד שיום אחד פגשתי מישהו שמנהל מאות נכסים. ושאלתי אותו, אמרתי לך, נראה לי שאתה כבר מבוגר, אתה מנהל תיק נכסים מטורף. שאלה, אמרתי לו, מה דעתך על עסקאות אקזיט? ואז הוא ענה לי בערבית, אני לא זוכר שום דבר, אבל את התרגום אני זוכר. הוא אמר לי, אתה קונה חמור, מוכר חמור, אין חמור. ואני יוסיף וישאל, עכשיו, מי החמור? אוקיי, קנית דירה טובה, בסדר? שיפצת אותה וזה, מכרת אותה, עשית רווח, אוקיי? אבל אין לך אותה, הרי בסוף, אני אחזיר אותך, בסוף יש מטרת על. מטרת על של רובנו, אוקיי, אם לא כולם, זה ליצור לעצמם ביטחון כלכלי, חופש כלכלי, איזה סיסמה שאת רוצה תשים משם, בסוף בשביל זה, אתה צריך תיק נכסים. שיזרים לך הכנסה, אוקיי? כי אם לא, אתה בחיים לא תצא לחופש הזה שאתה מדמיין אליו. אתה לא יהיה לך את התחושת ביטחון הזאת.
אתה יודע, אולי אני אזרוק לך רעיון שיכול כן. שהוא כבר קיים אצלך, ואולי אני אחדש. אולי שווה לכם להתמקד בדירות יד ראשונה, לאתר פרויקטים שאפשר לבוא עם 20% הון עצמי, לדחות את התשלומים הבאים ממש במסירה, והמומחיות שלך יהיה לאתר פרויקטים במקומות מתפתחים, שבוודאות תהיה עליית ערך תוך שנתיים-שלוש, כי המחיר על הנייר בפריסל הוא נמוך
משמעותית. נכון. אחד אני יכול להגיד לך קטע, אוקיי.
ואתה יכול לעשות נישה כזאת.
אחד אנחנו עושים את זה, יותר בחול, אוקיי, כי אני אתן לך איזה פרדוקס, יש איזה פרדוקס במדינת ישראל, וזה גם עם תוכי שוק וכאלה. לפעמים העסקאות פריסל הן אפילו יותר יקרות מהעסקאות של הדירות
אוקיי?
הקיימות שמוכנות, כן. זה נתון שגם אותי הפתיע, כי זה נוגע את כל היגיון. אמיתי, נכון, נכון.
אני לא ראיתי כזה דבר.
יש מערכות שיכולות לתת לך את האינפורמציה כזאת, כמו של פופדו וכאלה. וזה מדהים, כי אתה פתאום מסתכל, אתה אומר, רגע, אבל זה נוגד את כל ההיגיון הבריא, כי פריסל, אני קונה מוקדם, אני אמור לשלם פחות, אוקיי? מה לעשות? אני יכול להגיד לך, חלק מהפעילות שלנו בפולין, זה באמת לאתר את העסקאות האלה במודל של 20-80, אוקיי? לפעמים אפילו בפריסל, ואין שם מדד תשומות הבנייה, אין שם מס רכישה על דירות חדשות מקבלן, על יד שנייה בכלל, זה 2%, כאילו, אתה פתאום אומר, רגע, זה גן עדן?
אין מס רכישה, okay. מצווה, זה דירה ראשונה, שנייה, שלישית.
גם עשירית, אין שום מס
שבח.
מס שבח יש, אוקיי, 19%, עם פטור אחרי 5 שנים. זאת אומרת, אם החזקת דירה 5 שנים,
כן. ולא משנה אם היא שנייה שלישית שלך.
לא, לא,
כן. אז צריך 5 שנים,
יש לך פטור.
בדיוק. אז צריך לעשות השקעות לטווח ארוך שם.
קודם כל, אנחנו, האסטרטגיה שלנו, תמיד זה לטווח ארוך, כי אנחנו עוזרים לאנשים לבנות את החופש והביטחון הכלכלי שלהם. פחות מאמין לגלגל את העסקאות האלה, באמת, תמיד אני אומר, זה נשמע טוב לספר לחבר'ה.
ממש בקצרה, דוגמה לעסקה מספרית.
מה?
קנינו דירה ב-50,000 יורו.
זה נניח יכול, כן, להיות, זה מתחיל מ-300,000 שקל, הכל כולל הכל, כולל אפילו הליווי, בסדר, הצעות שם, הסחירות נניח בזלוטי, תצא בסביב ה-2,000 זלוטי, זה יוצא נניח בחישוב גס באזור ה-6% תשואה, 5 וקצת בנטו. 2,000 זלוטי זה 1,500 שקל, בסדר?
נחמד.
שזה נחמד. אתה יודע, זה לא נשמע הרבה שזה... לא, אנשים אומרים, זה רק, אוקיי, 1,500 שקל, נכון, זה לא נשמע הרבה כשזה אחד.
נכון.
אוקיי, תעשה את זה עכשיו ב-10, זה כבר 15,000 שקל, בסדר? זה ההסתכלות, זה ההסתכלות שאתה בונה תיק נכסים שתיים, קורא קסם.
איך הממשלה שם היא מעודדת באמת השקעות של משקיעים מחוץ למדינה?
היא מאפשרת, בסדר? היא מאפשרת בכלל השקעות. יש לה... זהו, עד המימון, הם אומרים, סבבה, בוא תביאו כסף למדינה, אנחנו כרגע לא נותנים מימון. יש גם הרבה עניין של רגולציות וכל מה שקורה בכלל בשוק הגלובלי. בסדר? והרבה מדינות באיחוד האירופאי כרגע סגרו את הברז למשקיעים זרים. בסדר? הרבה יותר קשה לקבל משכנתא, ודרך אגב, גם אם היה אפשר, לא בהכרח שהיה כדאי, כי לפעמים יותר קל וזול להביא כסף מישראל, בסדר? ולקחת אותו לפולין.
ואיך...
עם הסביבת ריבית הגבוהה של היום.
יש הרבה דירות?
כן. עוד פעם, אנחנו יודעים, תראי, מה זה הרבה דירות? יותר קל שם בישראל מבחינת האיתור הזדמנויות. והאיכות של הנכסים, תראי, ב-300,000 שקל, היום אחד בישראל אין לך מה לקנות. וגם אם תקנה איזה משהו אולי בפריפריה, דירה שבורה באזור חרבנה.
כן,
בסדר? 300,000 שקל.
שקל
אנחנו קונים בפריים לוקיישן במרכז העיר לודז', בניין חדש. אני אראה לך אחר כך תמונות, פרויקט כאילו נופל לחלסת, תראי את הדירות שאנחנו יודעים לייצר, זאת אומרת אין מצב שזה 300 שקל, 1,000 שקל, בסדר? והתשואה, אם אנחנו משווים תפוח לתפוח, קחי עכשיו כל מרכז עיר, אוקיי, נורמלית בישראל, תשווי אותה עכשיו למרכז העיר, נניח לודג' בפולין, אוקיי, תעשי במרכז העיר בישראל 2% תשואה, שם תעשי 5% בנטו, אחרי מיסים, אחרי הכל. מבינה? עכשיו, יש איזה שלב שאתה בונה תיק נכסים.
ממש מעניין.
מעבר לדירה הראשונה, שנייה בישראל, שזה עוד יחסית קל לממן את זה, אתה מגיע כבר לדירה שלישית, רביעית, חמישית, אתה מבין שעל כל עסקה, גם בפריפריה, דירה של 700,000 שקל, אני צריך היום להביא עון עצמי של איזה 500,000 שקל. בסדר? ואני אומר, ברגע, מה אני מייצר באותו סכום כסף במקום אחר?
מדהים.
500,000 שקל אני שם, אני קונה... במקום הרבה יותר טוב, אוקיי, מבחינת הלוקיישן, מקבל סוחרים טובים יותר ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, שנותן לי גם שקט בהשקעה, אני אקבל נכס חדש, שככה גם אין לי תקלות, ואני אקבל אינקאם, תזרים מזומנים חודשי, שבו דרך אגב אנחנו לא נוגעים, אנחנו צוברים אותו מכמה מקורות ומגלגלים לעוד עסקה.
מדהים.
בסדר?
קובי, התארחתי באיזה פודקאסט של מישהו,
כן.
אם אתה מכיר אותו.
לא, לא יודע.
בסוף הפרק, שלף איזה דף,
כן.
עם שאלות שלא התכוננתי, בוא נעשה לך את אותו דבר, מה אתה אומר?
אני קלטתי אותך מפלחת את הזה, יאללה אני זורם.
אבל ממש 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 מהיר.
מהיר, כי זה השאלון המהיר.
כן, תאר את עצמך בשלוש מילים.
וואו, אוהב, רגיש, אתגריסט.
מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
יש שתיים, אבל אני אתן ככה את הזכות לאמא שלי, כי אני חושב שאמא שלי תמיד הייתה שמה, תמיד ברגעים הכי חשוכים, ותמיד היא אמרה לי, אין דבר אשר עומד בפני הרצון, גם בנקודות השפל, והייתי ילד, סיוט של כל אמא, היא תמיד האמינה, באמת היא תמיד אמרה לי, מה שתרצה אתה תשיג, אבל מה שתרצה. לקח לי זמן להבין מה אני רוצה, אבל היום שאני יודע מה אני רוצה, אני גם יודע לטרוף את החיים.
גם אני הייתי אימא. ספר מומלץ?
אבא עשיר, אבא אני. סתם. וואו. יש, אני דרך אגב, אחד שכמעט לא יודע לקרוא עד גיל 23, אני תולה ספרים היום. אני
צריך להחליף את השאלה הזאת.
אני אגיד לך ככה.
לא, לא, פודקאסט מומלץ.
פודקאסט מומלץ. בנושא הפיננסי יש פודקאסט מדהים שנקרא כשבגרוש היה חור.
שבגרוש היה חור.
כן. הוא בעצם, זה כלכלה בראי ההיסטוריה. כל מיני משברים פיננסיים, כל מיני דברים בכלכלה, אבל בקטע היסטורי, מוגש מאוד 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 יפה, מאוד מעשיר. ספרים על קטע פיננסי, האיש העשיר ביותר בבבל, ספר קטן עם חוכמה ענקית. אני יכול להמשיך, באמת, המון ספרים.
הדבר הראשון שהיית לוקח לי בודד,
הדבר הראשון שהייתי, את אשתי, והבנות,
שלא
שעמם לי, את הפלאפון.
לא היית לוקח.
לא, חייך, קצת שקט. העצה הכי טובה שנתנו לי, וואו, כל כך הרבה עצות זה, אבל אני אלך על העצה של, כאילו, לא יודע.
אולי זוהר.
זוהר, אני חושב שדחף אותי, כאילו נתן לי את ה... לעשות, פשוט... פעם היה לי איזה מנטור, בכלל לא קשור לנדלן, הייתי פעם באיזה תוכנית כזאת של עסקים, ויש משפט שאני תמיד מזכיר אותו לעצמי ולכל מי שזה, התקדמות עדיפה על המושלמות.
התקדמות עדיפה על המושלמות.
על מושלמות.
אוי, זה מושלם.
מדהים, כי כל עסקה דרך אגב שעשיתי, היא לא הייתה מושלמת, היא התגלתה כמושלמת בדיעבד, ועל כל עסקה שעשיתי תמיד אמרו לי, אל תעשה אותה דרך אגב, כי היא לא מספיק טובה. ואם הייתי מקשיב, אוקיי, למי שייעץ לי, אוקיי, לא הייתי בנקודה שאני היום, וכל עסקה, זאת אומרת, אם אני לוקח על קש, 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 היא עשתה מאות אחוזים, אם לא יותר, וזה הדרך, פשוט לעשות.
לא להקשיב לאנשים, עוד פעם, כן להתייעץ, זה בסדר, אבל בסוף אתה יודע...
להקשיב לאנשים הנכונים ולהקשיב לאינטואיציה, לתחושת בטן. אם משהו אומר לך שזה לא טוב, אוקיי?
כן.
כנראה זה לא טוב.
אבל גם לא לחפש מושלם.
לא לחפש את המושלם.
כן.
לדעת לנטרל את הרעש הרקע. וזה אולי העולם של המדיטציה אפשר לי את ה...
איזה תחביב יש לך?
להתחיל?
אחד.
החיים שלי זה תחביב אחד גדול.
תחביב אחד.
לא, אין לי אחד. אני מנגן, אני אוהב לכתוב שירים, אני מאוד אוהב לבשל. מי שמכיר אותי טוב גם יודע שיש בלוג של בישולים שלי, מאוד גדול, סודי. אני שונא לעשות ספורט, אני מכור לקרוספיט, אני מת על הדר ועל הבנות, המשפחה, אני מת על החיים, האמתי, באמת. אני קלישה אחת מהלכת. אני מודה, ככה אני מת על זה.
אני
רואה
אותך שאתה אומר את זה, ואני מאמינה לך. זה לא, אתה לא מוכר לוקשים.
זה אני, מי שטוב לו סבבה, מי שטוב לו סבבה.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
מטייל בעולם עם הדר.
אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
חופשי, איזה, או איזה דרמה, או איזה דוקו כזה. סיפורו של קובי זהבי.
אילן היית הולך, אם היית בלתי נראה?
את התשובה המקובלת למקבלי החלטות, האמת היא, אני פשוט באמת סקרן לדעת, מטומטמים, איך אתם מקבלים את ההחלטות? כאילו, מה, כאילו...
לא היית הולך לאיזה פגישת נזירים ואיזה...
לא קורה שם כלום, יושבים בשקט.
בשקט.
אום, 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 שנתי אום, זהו, לא מדברים. ותדעי לך, בכל האשרמים וכל זה, אתה רוב היום בשתיקה.
ישמעו את הגשם, אה?
וואו, איזה גשם יש כאן.
כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
המון זמן, 45 דקות.
באמת? נשבע לך. וואו, מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
אבל לאט לאט, אני לוקח פשוט את הזמן באיזי. אני חושב... לברוא וליצור את המציאות שבה אני חי, וזה זה נוגע בהכל, זה מי, ה, מי שאני היום, הקליניקה, המשפחה, העסקים שלי, האהבה והתשוקה שאני מביא באמת לכל דבר, כי אם אין לי תשוקה לזה, אני פשוט לא עושה את זה, זה לא יקרה.
זו שאלה האחרונה, כן. את מי היית ממליץ לי להזמין לפודקאסט הבא?
וואו, בעולם של הפיננסים.
פיננסים,
נדלן,
התפתחות אישית.
פיננסים, נדלן, שקשור, זה, רגע, אני חושב מהר, מהר, כי זה שאלון מהיר, וואה, זו שאלה קשה, ואני באמת שואל את המרואיינים שלי, כי אנחנו, יש לנו הרבה חבר'ה ככה שהם דומים, אני חושב אולי איזה, את יודעת, אני מאוד מתעניין בעולם של יזמות ובנייה, איזה, אולי איזה קבלן שהתחיל ככה מאפס, יש את... שאני אעשה את החיבור, יש לי מישהו מיוחד, שאני מאוד 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 אוהב, אופר בן דור. מכירה את אופר בן דור? יזם מדהים, איש מדהים.
טוב,
אני אוהב את האיש הזה, הוא יודע שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא מלווה אותי חלק מהתהליכים שלי גם בשנים האחרונות, זה מהים, יש לו מקום מאוד חשוב, יש לך את הטלפון ממני, ותסרי לו דש.
קובי? תודה רבה, היה מעניין מאוד. ונתראה בפרק הבא, חברים. אל תשכחו להירשם לניוזלטר שלי, הקישור יהיה בקידום. ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה, אמי. ביי ביי.